טוב, מורנו ורבותינו, תקשיבו, זה מאוד מרגש המעמד הזה, שאנחנו זוכים ממש להגדיל את תורת רבנו הרב ליבני, וזה יום גדול, זה יום גדול. אנחנו התחלנו את המהלך הזה בשנה שעברה, וברוך השם, המהלך הזה, כמו שאמרנו בשבוע שעבר, צובר תאוצה בארץ, וקמות חבורות שלומדות את הספר הסוד הישראלי. אנשים קונים אותו, אנשים מחלקים אותו מתנה, אנשים מביאים אותו לנשותיהם מתנה, זה אני לא יודע, ממליץ. ובעזרת השם, הדבר הזה עוד ילך ויצבור תאוצה. וביום הזה, חשבתי והתלבטתי בהתחלה, האם אנחנו נמשיך במהלך הקבוע שלנו, או שאנחנו נעשה משהו מיוחד לכבוד היום עיון. והחלטתי ללכת על משהו מיוחד לכבוד היום עיון. למי שזוכר, כל המהלך הזה של הלימוד בספר הסוד הישראלי התחיל בגלל המלחמה, ובגלל שהייתה לי תחושה מאוד עמוקה שמשהו גדול צריך לקרות בעם ישראל. איזו מהפכה, מהפכה רוחנית, מהפכה גדולה שקשורה לעולם, ופתאום ככה מצאתי את הספר הזה, מצאתי אותו, חזרתי אליו, וגיליתי בו את הסוד ש... חשבתי לפחות שצריך להתרחש. אז אני רוצה לכבוד המאורע הזה, בפעם הראשונה אני חושב שמישהו שומע את זה בעברית, אנחנו הולכים להקריא כמה דברים שנשא דוקטור ליבני בהשקת הספר שלו בשנת תשמ"ה, זה היה בצרפתית, ידידי הרב ספי תרגם, עזר לנו סייע לתרגם את זה מצרפתית לעברית, על ידי מלאכות של בינה מלאכותית. אז אני ממש מקריא כמה שורות בודדות מההשקה של הספר הסוד הישראלי, או יותר נכון, שיבת ציון נס לעמים, בשנת תשמ"ה. הספר יצא בעברית בשנת תשנ"ה, 10 שנים אחר כך, אבל בתשמ"ה הספר יצא בפעם הראשונה בצרפתית. אגב, אני חייב לספר לכם דבר מאוד מעניין שקרה לי השבוע. כל פעם אני ככה, יש לי אירועים מיסטיים שקשורים קצת לסוד הישראלי ולליבני, ויש לנו חבורה שאנחנו לומדים טניה, פעם בשבוע, באלון שבות. וניגש אליי אחד מהלומדים שם השבוע, ואמר לי, אני הבנתי שאתם לומדים את הדברים של ליבני, אז תדע לך שהם היינו קשורים אליהם קשר מאוד מאוד קרוב. הוא סיפר לי על הקשר האישי שלו איתו, ואז הוא סיפר סיפור מדהים ממש. הוא עלה לארץ בתור נער. מי שסיפר לי את הסיפור, הוא עלה לארץ בתור נער. וכשהוא עלה למטוס, אז אמא שלו הייתה מחוץ למטוס, והיא בכתה. היא לא בכתה בגלל שהיא עצובה, בצרפת. כלומר שהם היו ביחד באותו כפר, עד כמה שאני זוכר, או אחד סמוך לשני. והוא סיפר שהוא ראה את אמא שלו בוכה, מהתרגשות והכל, והוא אמר לה, אל תדאגי, אני עולה למטוס איתו ואני אדאג לו. אני אהיה איתו ואני אדאג לו. אז הוא ניגש אליו במטוס ואמר לו, תדע לך, אמא שלך מאוד שמחה במהלך הזה, אני מקווה שאני מדייק בסיפור, אבל הוא ככה עודד אותו. הוא אמר, זאת הייתה היכרות הראשונה שלו עם אברהם ליבני. שאברהם ליבני, הוא אימץ אותי, בארץ שאני לא אהיה לבד, כי עליתי לבד והוא אימץ אותי, הוא אימץ אותי בתרתי משמע, הוא אימץ אותי, חיזק אותי, והוא אימץ אותי, הוא דאג לי למה שהייתי צריך, או אני לא יודע, ליווה אותו בדיוק. אז הוא אמר שהם היו בקשר קרוב שם בירושלים. זהו, אז זה סיפור מספר 1. סיפור מספר 2, שנת תשמ"ה, נדמה לי שזה היה בצרפת, ההרצאה עצמה נמצאת ביוטיוב לדוברי הצרפתית, יכולים לשמוע את ההרצאה של אברהם ליבני בצרפתית. וככה ליבני אמר בהשקת הספר שלו בשנת תשמ"ה, 1985. קהלת הזהיר אותנו, ככה הוא אמר, כנגד הנטייה לכתוב יתר על המידה. דברי החכמים הם כמו מסמרים נטועים היטב, שנובעים ממקור אחד. אני יכול לומר בעבורי שלא נכנעתי לשום מגמה בכתיבת ספרי. לא חיפשתי להיות מקובל, לא מקובל אלוהי, כן. לא מקובל, ולא עשיתי פשרות לרוח הזמן או לקבוצות מסוימות של קוראים. רציתי להיות כן עם עצמי, אך בעיקר עם המסר שניסיתי להעביר, שכן עיקרי הדברים החזקים ביותר אינם שלי, אלא נובעים מלימוד החכמים ומהמקור של ההשראה שהם העבירו לנו. למרות שרמזתי בקצרה כך הוא מספר על הדרך האישית שהובילה אותי, הזכרתי זאת כדי להגיע לזהות של ישראל, ובאמצעותה לזהות של האדם שניסיתי להשיג. הייחודיות המוסרית, כמעט המטאפיזית של היהודי, הייתה יכולתו לקבל על עצמו את זהות האדם בצורה אמיתית יותר. אך לשם כך עליו להיות מורכב באופן מודע על הגילוי בסיני ולהבין אותו כמרכז של הבריאה, כמרכז העמוק של שיבת ישראל. אז ליבני אומר פה את הדבר שאמרנו בעצם בשיעור הראשון של הסוד הישראלי. בשביל להיות אדם, אתה חייב להתחבר לזהות ישראל. זאת אומרת, זה לא כמו שבדרך כלל מסבירים, שיש את דומם צומח חי מדבר, ומעל המדרגה הזאת ישראל. יותר עמוק מזה, בשביל להיות אדם, אתה חייב להתחבר לזהות של ישראל. כי הזהות שאיננה מחוברת לזהות של ישראל, עלולה להפוך למה שמניטו היה מכנה האדם הטבעי. או הנחש, וזה מה שקרה בעצם בגרמניה הנאצית. זאת הנקודה שליבני פותח בה את הספר. כלומר, התרבות המפותחת ביותר קרסה לתוך התנהגות חייתית. למה? בגלל שכשאתה מתנגד לשורש, אז בסוף אתה מתנתק ממנו, ואחריתו מישורנו. אחר כך, בפסקה הבאה, בדברים הבאים שהוא אמר, הוא ככה אומר, ניתן להבין שספר זה אינו ספר פשוט. רציתי שיהיה ברור ונגיש לכולם, אך הוא נוגע במגוון רחב של נושאים, מהמשבר של התרבות המודרנית ועד למשבר הנוכחי של הציונות, מחיפוש הזהות היהודית דרך הנבואה העברית ועד לחובת היהודים כלפי ארץ ישראל, ועד להפרחת המיתוסים והאשליות שמהווים את התיאולוגיה הנוצרית. בסדר? אז ברשותכם, אני בחרתי לעסוק בשיעור הקצר שלנו היום, בחלק האחרון של הספר, ובנושא האקטואלי ביותר, כך נדמה לי, שבו עוסק הספר, והוא המיתוס הפלסטיני. אם יכולתי, הייתי אומר לכל מי שיכול, שיקרא את הפרקים האלה שליבני כותב על המיתוס הפלסטיני, הייתי מפיץ אותם ברחבי עם ישראל, ולדעתי היה בזה שירות גדול מאוד להבנת מה שקורה בתקופה שלנו. ליבני שם אומר דברים נוקבים ביותר, שוב, זה נכתב לפני 40 שנה, בסוף שנות ה-70. זה יצא לאור באמצע שנות ה-80. הדברים נכתבו, לפי איך שרואים מכל מיני סימנים בספר, בשלהי שנות ה-70. הוא מדבר שם על כל התופעות שאנחנו רואים עכשיו, של החברה החילונית, של המיתוסים הערבים, בצורה מדהימה, פשוט מדהימה. מה זה חכם עדיף מנביא, בן אדם שהוא כל כך חד במחשבה שלו, וכל כך מדויק, שהוא מזהה בדיוק את הכשלים. ואם היו מקשיבים לכיוונים האלה שליבני דיבר עליהם, אז באמת החברה הישראלית הייתה במקומות הרבה יותר בריאים גם. אבל אף פעם לא מאוחר. אז אני רוצה לפתוח דווקא, כדי להיכנס לתוך הפרק על המיתוס הפלסטיני, הפינה שלנו פה הפכה להיות כבר פינת הספר המומלץ השבועי. כל שבוע אנחנו ממליצים על ספר אחר. אז הרי לכם ההמלצה השבועית, מתוכה אנחנו נקרא, כתשתית להבנת הדברים של ליבני. אז הספר הוא של דוקטור מיכאל בן ארי, חזון ופיגיון, למי שלא קרא, מומלץ מאוד. בספר הזה מיכאל בן ארי בעצם מסרטט את היסודות של האסלאם ואת הכשלים של המערב בהבנת האסלאם. כן, יש הרבה דרכים, אתה יודע, אתה יכול להזמין את זה היום גם בכל מיני דרכים, בוואטסאפ וכל מיני, זה לא בעיה היום. אתה עושה חזון ופיגיון באינטרנט, מובטחני שתגיע אליו. חזון ופיגיון, כן. האסלאם ומלחמתו בכופרים. עמוד 549, יש נספח שנקרא עובדות עובדותות, פלסטין, פלסטיני, מדינה פלסטינית. אז זה נספח קצת ארוך, ולכן אנחנו נקרא מתוכו ממש כמה שורות בודדות, אבל דברים מאוד מאוד יסודיים, מאוד חשובים, ויכינו אותנו ממש לפרק הזה. וכך אומר דוקטור מיכאל בן ארי, המושגים עם פלסטיני, פלסטין והמדינה הפלסטינית נכנסו לשיח הפוליטי והדיפלומטי כמושגים עובדתיים, שאינם ניתנים לערעור. אם ראיתם בשבועות האחרונים, הופץ סרטון מאוד חשוב של אחד מבחירי הממשל של טראמפ, שקוראים לו סבסטיאן גורקה, אם אני לא טועה, דוקטור סבסטיאן גורקה, אדם מאוד מאוד חד, מאוד חריף, שריאיין אותו איזה אירופאי אחד, והוא אמר לו, אין דבר כזה עם פלסטיני, זה מומצא. זה דבר מומצא. אז היום זה לא כל כך מקובל להגיד את זה, אבל הוא, גורקה, אומר את זה ככה בלי להתבלבל, והוא אומר לו, זה קיצור, ראו, עיינו שם, חפשו. בכל אופן, מיכאל בן ארי אומר ככה, התעמולה הערבית טוענת שארץ ישראל הייתה מאז ומעולם המולדת הערבית, ולא רק אחרי הכיבוש הערבי במאה השביעית. בסדר? הגדילו לעשות לפני כמה שבועות, מישהו אמר, הם אומרים אנחנו כאן 3,000 שנה, אנחנו אומרים אנחנו פה 1.5 מיליון שנה. אין גבול, מה שנקרא, לא משלמים מכס על מילים. לטענתם הכנענים, האמורים, הפלישתים והיבוסים היו כולם ערבים. שלטונם של היהודים בארץ ישראל היה לזמן קצר, בימי מלכותם של דוד ושלמה, והם נעלמו ונבלעו אל תוך האומה הערבית. אם כן, לשיטתם, היהודים של ימינו אינם צאצאי היהודים המקוריים. אז מיכאל בן ארי אומר ככה, יש להסכים שאין צורך להתייחס לכל בדותה ודמיון. לא צריך לעשות עניין מכל שקר, אך יחד עם זאת, עקב השתרשותה של הבדות שמטרתה לשלול את הקשר של עם ישראל לארצו ומתוך כך את הלגיטימיות של התנועה הציונית ושיבת ישראל לארצו, נערוך סקירה היסטורית עובדתית על תולדותיהם של המושגים האלו מתקופת המקרא ועד ימינו. אנחנו לא נעשה את זה כאן, אנחנו נדלג לנקודה העיקרית, מה שנקרא לאקטואליה. וככה הוא אומר בעמוד 552. פלסטינה, ארץ ישראל. בתום מלחמת העולם הראשונה ועם כינון השלטון הבריטי בארץ ישראל, קבעו הבריטים את השם פלסטינה, פלסטיין. כן. כלל אזרחי הארץ נקראו פלסטינאים, ערבים פלסטינאים ויהודים פלסטינאים. בה בעת, במסמכים רבים וכן על מטבעות, נכתב השם פלסטינה, ארץ ישראל. ההתארגנויות הערביות שהתעוררו במיוחד בעקבות הצהרת בלפור, כינו את עצמן בשמות כמו הוועד הפועל הערבי, נוסד ב-1920, הוועד הערבי העליון, נוסד ב-1936, לא פלסטיני. ללא הזכור פלסטין ולו ברמז. אפילו המופתי הנאצי, חאג' אמין אל-חוסייני, מי שנוהגים להחשיב אותו כמחולל התנועה הערבית הפלסטינית, מכנה את עצמו במגעים בינלאומיים, נשיא מפלגת האומה האסלאמית. לא פלסטין. כי הם ראו את עצמם ערבים, ואת ההתארגנות שלהם כחלק מההתארגנות של האומה הערבית. נראה שגם חסן אלבנה, מנהיג האחים המוסלמים, לא הכיר ישות מדינית בשם פלסטין או עם פלסטיני. באיגרת אל האור, שפורסמה באוקטובר 1936, הוא כותב על הגוף שהונג על ידי המופתי הנאצי חאג' אמין אל-חוסייני, והמועצה האסלאמית העליונה בסוריה הדרומית. פלסטין לא הייתה מבחינתה מרכיב זהות לאומי. יוצא מן הכלל הוא עיתון שיצא ביפו ב-1911, שנתן לעצמו את השם פלסטין. וזאת בהשפעת תנועות לאומיות שהתעוררו בשכנות המוסלמיות, כמו טורקיה ומצרים. אז כאן הוא מביא כמה נקודות חשובות להבנה. פלסטינים, באופן עובדתי, השימוש הפוליטי והדיפלומטי במונחים פלסטינים ופלסטין החל בעיקר לאחר הקמת מדינת ישראל. מדובר בתעמולה פוליטית שביקשה לייצר יש מאין עם ומדינת לאום שלא היו מעולם, תוך אימוץ של מהלך רומי שהתרחש 1800 שנים קודם לכן, בו ביקש הקיסר אדריאנוס למחוק את הזיקה של יהודה ליהודים, בשינוי שמה של הארץ לשם סיריה פלסטינה. באמצעות שימוש בשם המושאל הוקם ב-1964, 3 שנים לפני מלחמת ששת הימים, הארגון אשף, ארגון לשחרור פלסטין, על ידי מנהיג הטרור יליד מצרים, יאסר ערפאת, ימח שמו ושם זכרו. וזאת למרות שבאופן אירוני, ערבים אינם מסוגלים להגות את שם מולדתם, המומצאת, כיוון שבשפה הערבית הייצור פי דגושה כלל לא קיים. זה מה שנקרא, זה אירוניה היסטורית. יש כיסאות כאן גם, אפשר להעביר כיסאות לעזרת אנשים. תודה. כן, כן. תודה רבה, תודה רבה לנלי היקרה שמכבדת אותנו בנוכחותה. שהרבה הרבה ממה שאנחנו עושים פה זה בזכותה, ובזכות המידע שהיא נתנה לנו, והרבה דברים נוספים. אז תודה רבה, רבה, רבה. ולכל המשפחה. לא יכולים להגיד את זה, כן. אז זה, יש בזה משהו אירוני. עוד פסקה. פלסטין שלא הייתה, דברים בשם אומרם. ברגעים של גילוי לב, מודים מנהיגים ערבים שפלסטין ופלסטינים הם המצאה פוליטית שקרית, נטולת בסיס, להלן תמלול דבריו של מרגל החיזבאללה, האינטלקטואל וחבר הכנסת לשעבר דוקטור עזמי בשארה. כשהתראיין בערבית רהוטה אצל ירון לונדון בערוץ 2, מה שהיום זה 12. עזמי בשארה, אין עם פלסטיני. ציטוט. אני לא חושב שיש עם פלסטיני בכלל. אני חושב שיש אומה ערבית, ואני תמיד חשבתי ככה, גם לא שיניתי את דעתי, ולא חושב שיש פלסטיין, a nation. אני חושב שזו המצאה קולוניאלית. מתי היו פלסטינים? מאיפה זה? אני חושב שיש אומה ערבית. למרות מאבקי הנחרץ בכיבוש, לא הפכתי ללאומן פלסטיני אף פעם. אני חושב שפלסטין, עד לסוף המאה ה-19, הייתה דרום סוריה הגדולה. בסדר? אז זה, מה? לא, אנחנו עדיין לא פה. אני עכשיו ציטטתי מתוך הספר חזון ופיגיון של דוקטור מיכאל בן ארי. מומלץ בחום, זה כדאי מאוד לקרוא. אגב, רציתי להביא פה גם את הדברים של דוקטור צבי, לא דוקטור, סליחה, צבי חזקלי בספר שלו, אמרתי לכם שזה ג'יהאד, ושם הוא מראיין את יאסר ערפאת, שעוד מעט אנחנו נראה מדבריו, שליבני מצטט מהם בעצם, אברהם מצטט מהם, ופשוט זה אותם דברים, זה אותם רעיונות, רק ש... מה? בדיוק, בדיוק, כן, 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 כן. אוקיי, אז למי שיש עכשיו את הספר, אנחנו צוללים עכשיו, כמו שאמרתי בהתחלה, זה פרק שצריך ללמוד אותו לפחות 4-5 שיעורים, כי הוא באמת מהיסודות. אז זה נקרא המיתוס הפלסטיני, עמוד 355. אז בואו ניגע בנקודה אחת שבעצם חורזת את כל הספר. הנקודה שדוקטור ליבני מבקש להעמיד אותנו עליה, היא שהנצרות לאורך הדורות נאבקת בזהות של עם ישראל. מדוע? מכיוון שהנצרות טענה שהם ישראל האמיתי. ואם הם ישראל האמיתי, אז אנחנו מיותרים בעולם. ולכן, באופן ישיר או באופן עקיף, הנצרות ניסתה להיאבק ביהדות לאורך כל הדורות. זהו. מה? זהו. אז עכשיו, החידוש שלו, שוב, זה חידוש מעמיק, שכל הסיפור הפלסטיני הוא בעצם כנוניה, יש שיגידו קונספירציה, קונספירציה או כנוניה נוצרית שמשתמשת בערבים כדי לחתור תחת הזכות של העם היהודי בארץ. עכשיו, זה כל מי שעיניים לו, מה? בוודאי, בוודאי, כן. עכשיו, תראו, הם עושים את זה, כל מי שעובר ביהודה ושומרון, אנחנו גרים בגוש עציון, יודע כמה כספים אירופאים מוזרמים בשביל שערבים יוכלו להקים שם טרסות ומטעי זיתים ומה שאתם לא רוצים. מה האינטרס שלהם, ריבונו של עולם, מה האינטרס של האירופאים לעשות את הדבר הזה? אז מה אתם, מה זה, הם נוצרים מאמינים? זה כל כך טבוע בתוכם השנאה לעם היהודי, שהם יעשו כל דבר כדי לקעקע את הזכות שלנו על הארץ. אז הם בעצם משתמשים שימוש ציני בערבים, כדי לקעקע את הזכות שלנו על הארץ. אז זה שיתוף פעולה אירופאי-ערבי לעניין הזה. עכשיו, ליבני אומר את זה הרבה לפני שדיברו פה בארץ על הקרן לישראל חדשה, ועל כל מיני קרנות שהמטרה שלהם היא בסוף לקעקע את הזכות שלנו על הארץ. הוא בעצם מנתח ניתוח הגותי, רוחני, ומסביר שהמיתוס הפלסטיני הוא בעצם סיפור חדש של אותה שנאה נוצרית עתיקה שאומרת שאני ישראל האמיתי. זאת הטענה שלו. אז בואו נעיין בקצת מהדברים שהוא אומר. עמוד 355. למי שלא מכיר, הספר בגדול יש לו שלושה חלקים, 13 פרקים שמסתרעים על פני שלושה חלקים. החלק הראשון זה יותר ביקורת תרבות, התרבות הנוצרית, התרבות המערבית, השואה וכל זה. חלק השני זה ארץ ישראל, והחלק השלישי זה הבשורה האוניברסלית של היהדות. בכמה הזדמנויות אמרתי כבר לאנשים שמי שרוצה להביא ספר לאדם שמתקרב ליהדות, הוא רוצה להכיר מהי היהדות, מי הם היהודים ומה הבשורה היהודית, שיקרא את הספר הזה. יש את זה באנגלית, יש את זה בצרפתית, ושוב, בצרפתית אני לא יודע בדיוק אם יש גרסה עכשיו זמינה, אבל היה לפחות. מה? יש? נו, על הארץ ועל אמזון. בא? אוקיי. המיתוס הפלסטיני, מדהים הוא, אותו מיתוס חדש שהמציא עשיו, בסדר? עשיו, בעצם אדום, אדום, הנוצרים, כדי להתנגד לשיבת ישראל אל ארצו. כי רק למראית עין הניח עשיו את נשקו, ובתרמית מכנס ועידות נוצריות ומפרסם גילויי דת של בישופים. ולאחר שניסה לגנוב את זהותו, הוא משתדל עתה לגזול את ארצו. יש ביטוי הומוריסטי של מניטו שמאוד חביב עליי, אומר שהנוצרים גזלו לנו את השמיים, הערבים, המוסלמים גזלו לנו את הארץ, ומאז אנחנו חיים באופק. אז מה? כן, שבנו ברוך השם, אבל הוא אמר, זה מה שהם רוצים לעשות. הערבים לא מוכנים שנחיה פה בארץ, הנוצרים לא מוכנים שנהיה בשמיים, אז מה נשאר לנו? לחיות לחיות באופק. ככה, לאחר שניסה לגנוב את זהותו, הוא משתדל עתה לגזול את ארצו על ידי שליח, על ידי ישמעאל. לפי דבריו, ארץ ישראל אינה אלא פלסטין, והעם היהודי מתבקש להניחה בידי הפלסטינאים. תעלול מושלם, כך אומר, תעלול מושלם. ישמעאל משתמש בכל אוצרות הנשק האידיאולוגי של עשיו. מה שנקרא, יש פה החלאה. זה כמו שעושים הרכבה. למה אתה עושה הרכבה? לקחת משהו חלש ולשים עליו משהו יותר חזק, נכון? אז הערבים, הם מה הם יכלו לעשות? חוץ מלרצוח. לא היו מתוחכמים יותר מדי. מה הם עשו? התלבשו על אידיאולוגיות מוסריות, פסאודו-מוסריות, מערביות, ואמרו, אנחנו מדוכאים, גזלו לנו את הארץ. אנחנו המסכנים פה. זכות ההגדרה העצמית של העמים מורם לדרגה שלא נודעה עד עתה. מעם ישראל נחמסה זהותו, ועתה עליו לוותר על אדמתו. זוהי שחיתותו האחרונה של עשיו המחזיק בידי ישמעאל. מדהים. ממשיך לבני ואומר כך. מובן ש... מה? עמוד 355. למי שיש ספר. לבני. זהו, אנחנו עברנו, אני סליחה שאני לא מאותת שאני פונה. היינו בבן ארי, סיימנו בן ארי. עכשיו אנחנו... חזרנו לספר הסוד הישראלי. בסדר? למי שיש, 355. אומר ככה, מובן שהופעתו של מיתוס חדש זה אינה מקרה. עד אחרית ההיסטוריה מוטל על ישראל להתמודד עם החיקויים המזויפים של דמותו. על מנת להיקרא ישראל עליו לקיים כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. זהו מחיר שעליו לשלם כדי לקיים את המתח בין הטוב לרע, המזכה את האדם בחירותה של הבחירה החופשית. הוא קרוא לתקן את חטא צדת ולהיות האדם שהבורא מצפה לו. כאן הוא מתמצת פה במשפטים מאוד קצרים, יסודות מאוד עמוקים. הוא לא מסביר כל כך מה הכוונה לתקן את חטא צדת, להיות האדם שהבורא מצפה לו. זה מונחים שמי שקצת מכיר את ההגות של מניטו, אז הוא יבין על מה מדובר. נגיד את זה רק, נסביר בצורה קצרה מאוד. הסיפור של עץ הדעת טוב ורע, בצורה תמציתית, הוא הרצון של האדם לא להיות כפוף לערכים האלוהיים, אלא ליצור את הערכים האלוהיים בעצמו. זה הרעיון של עץ הדעת טוב ורע. עץ החיים זה החיים האלוהיים, החיים הנצחיים. עץ הדעת טוב ורע זה מה שמעורבב מטוב ומרע, כי זה הבחירה האנושית שיש בתוכה טוב ורע. חוסר הרצון של האנושות להיות כפופה אל מקור הערכים, מייצרת בסופו של דבר ערכים של טוב ורע. וזה בעצם מה שקורה בכל הדתות הגדולות. הדתות הגדולות בוחרות בעצם, במקום להיות מחוברת לעץ החיים, להיות מחוברת לגוון מסוים של עץ החיים. לגוון. ושם יש טוב ורע. יש שם קליפה ופרי. זה ככה על רגל אחת. אבל לדעת שממש כל משפט פה הוא משפט שגונז בתוכו הרבה מאוד עומק. בפסקה הבאה, ליבני אומר בעצם את הנקודות שדיברנו עליהן כבר לפני כן. זאת אומרת שהחורבן של ירושלים על ידי טיטוס והניצחון על ידי אדריאנוס במרד בר כוכבה ב-135 לספירה גרמה לכך שארץ ישראל נשארה נטושה. ומה שמתרחש אחר כך בעצם זה שליבני מכנה את זה, יש שני ניסים, שני ניסים. אז תעברו לעמוד 356. יש נס אחד שהוא מתאר אותו על ידי כל מיני גויים שמבקרים פה בארץ ומוצאים אותה שוממה. הארץ שוממה ושומרת את עצמה לעם ישראל. והנס השני הוא שכשהיהודים חוזרים אל הארץ, הארץ מגיבה באהבה. נכון. תסתכלו על הפסקה שמתחילה במילה ואכן, 356. ואכן, החלוצים הראשונים מצאו בסביבות 1860, ארץ מלאה ביצות ומוקת מלריה. רבים מהם מתו מעמל ומחלות, וכשסוף סוף הופיעו התקוות הראשונות להצלחה ולפוריות, ראו אותן כל גדולי ישראל כאותות המבשרים את הגאולה. אכן זהו נס כפול. הארץ נותרה שוממה באופן מתמיע כל ימי גלותו הארוכה של העם, והיא גם שווה לפרוח כשהעם שב להתיישב בה. כנגד נס כפול זה, שהוא חלק בלתי נפרד מעובדות ההיסטוריה שלנו, וכאן המיתוס הפלסטיני. או. זאת אומרת, אנחנו צריכים לייצר מיתוס שהוא מה שנקרא תמונת התשליל של היהודים. יש נגטיב, אנחנו נייצר את הנגטיב המושלם. אתם באתם לפה והקמתם עם, היה פה כבר עם. שימו לב, מול הנס הכפול ניצבת העובדה הידועה לכל, שהערבים באו בהמוניהם לארץ ישראל מסוריה, ומחצי האי ערב אחרי 1920, כמו שהקראתי בספר של מיכאל בן ארי. כשהם נמשכים אחרי אפשרויות התעסוקה הרבות שהיישוב החדש יצר, בנוסף להקלות הרבות ששלטונות המנדט הבריטי העניקו להם בצביעותם הרבה. שעל הצביעות הבריטית אנחנו יכולים להקדיש פרק נפרד, כולל פרעות תרפת, שהם על הידיים של הבריטים. למי שמכיר את ההיסטוריה. האם רשאית אותה אוכלוסייה מקומית לתבוע זכות לגיטימית לעצמאות בארץ ישראל? זו התעלמות מההיסטוריה. התעלמות שאינה מתחשבת בחיוניות ההיסטורית שנושא העם היהודי בקרבו מזה 4,000 שנה. זו נפילה במלכודה של צדקנות נאיבית המייצרת באופן מלאכותי את מה שההיסטוריה לא עשתה. רק מוח הניזון מאידיאולוגיות אוטופיסטיות ומחוסרות שורשים יכול להעלות בדעתו שלעומת המציאות ההיסטורית הממשית של שיבת ציון ניתן להעמיד את תביעת העצמאות של העם הפלסטיני. למה הוא קורא לזה אידיאולוגיות אוטופיסטיות? למי שקרא, יש חלקים, יש בספר חלק נפלא שמדבר על אוטופיה. מה זה אוטופיה? זה חלק לפנתיאון שצריך ללמוד אותו, הוא מסביר מה זה מיתוסים ומה זה אוטופיה, זה דברים מאוד מאוד עמוקים. אבל באופן תמציתי אפשר להגיד ככה, שכל האידיאולוגיות שהן לא מחוברות לשורשים ולהיסטוריה, הן מבטאות בסוף איזו אוטופיה. הם רוצים משהו מושלם שיהיה בעתיד, אבל המשהו המושלם הזה לא יונק בכלל מעבר. אין שם שורשים. ולכן הניסיון, זה כמו השיר Imagine המפורסם של ג'ון לנון. זאת אומרת, זה סוג של אוטופיה שמנותקת מכל שורש, מנותקת מטבע האדם אפילו. אז בעצם התרבות האירופאית רוצה להיעזר בערבים כדי לייצר איזושהי אוטופיה שמתנתקת מהשורשים של העם היהודי שהיה פה בארץ, העם העברי. תביעה זו אינה אלא המצאה ארמומית של אויבי ישראל. ועכשיו הוא עושה את מה שמיכאל בן-ארי בעצם עושה בספר שלו. הוא מצטט כמה ציטוטים מתוך ההוגים והמנהיגים של הערבים. הערבים יודעים זאת ולפעמים אף מודים בכך. ניקח דוגמה את דבריו של אחד ממנהיגי אש"ף, מוחסין זהיר, אפריל 1977. אין באמת עם פלסטיני. התביעה לזהות פלסטינאית נפרדת מועלית רק מסיבות טקטיות. הקמתה של מדינה פלסטינאית תשמש ככלי במאבק נגד ישראל ולשם האחדות הערבית. אין הבדלים בין ירדנים ופלסטינאים, סורים ולבנונים, כולנו שייכים לאומה אחת. רק מסיבות פוליטיות אנו מדברים על זהות פלסטינאית בניגוד לציונות. בסדר? זה רק להקשיב למה שהם אומרים. אף המנהיג של כל ארגוני המרצחים, יאסר ערפאת, שעשינו איתו הסכם שלום, 1970, כן, מה? לא, 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 הוא מת. הוא מת, הוא מת, לא, זה בשנת 1970, זה לפני הרבה שנים. מה? לא, מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום. כי ערפאת, הוא תמיד, זה צבי חזקאלי אומר מפורש בספר שלו, ערפאת היה מומחה לתקשורת. הוא ידע להגיד לתקשורת המערבית מה שהיא רוצה, ולערבים הוא דיבר בשפה אחרת. בסדר? הוא, צבי חזקאלי מתאר שהוא דיבר איתו, אז הוא אמר לו, הוא הסביר לו, הוא אמר, אתם לא מבינים, 93% מהשטח, אם תיתנו לי, זה אפס מבחינתי, אפס. זה או הכל או כלום. זה או שאתם תהיו פה, או שאנחנו. אין באמצע. הוא אומר את זה, הוא אמר את זה מפורש. אבל לא רצו להקשיב. אני גם ממליץ פה על הספר מלכודת אוסלו, ששם נאמרים הדברים ביתר חריפות. יובל בלומברג. יובל בלומברג. שם גם, שוב, אנחנו זוכים בסך הכל לספרים שמשקפים את מה שקורה במציאות. לא ספרים שמהנדסים את המציאות כמו שאנחנו רוצים. ממש אשכרה, כותבים לך מה באמת. אז ככה הוא אמר, שאלת גבולותיה של פלסטין, אינה מעניינת אותנו. מבחינה ערבית, אין לנו לדבר על גבולות. פלסטין אינה אלא טיפת מים באוקיינוס, ומתנו היא האומה הערבית המסתרת מהאוקיינוס האטלנטי ועד ים סוף והלאה. פשוט וקל. ברור אם כן, ככה ליבני כותב, שלא יהודה ושומרון בלבד הם המעניינים את הארגון לשחרור פלסטין. כי עם חיסולה של מדינת ישראל. ואומנם ארגון זה לא נוסד אחרי מלחמת ששת הימים, כי עם שלוש שנים לפניה, בשנת 1964, איזו פלסטין קיוו הם לשחרר אז, כשיהודה ושומרון עמדו אז תחת שלטון ירדני? מעולם לא עלה על הפרק להפוך שטחים אלה למדינה עצמאית. ההתנגדות למדינה פלסטינאית מצאה ביטוי עקבי, במדיניות הערבית משעה שהתנגדה לתוכנית החלוקה שהציע האום בשנת 1947. האספה הלאומית הפלסטינאית, הגוף העליון של אש"ף, נשארה נאמנה ללאומיות הפן-ערבית, ובישיבתה הרביעית ב-1 ביולי 1968 חזרה על ההתנגדות הקיצונית להקמת מדינה פלסטינאית בגדה המערבית. ציטוט. הקמתה של ישות פלסטינאית בשטחים שנכבשו אחרי ה-5 ביוני 1967, תעניק לגיטימיות והמשכיות למדינת ישראל. מעשה כזה היה עומד בניגוד מוחלט לזכותו של העם הפלסטיני לפלסטין כולה. ושם בהמשך, שחרור פלסטין אינו מבחינה ערבית חובה לאומית שתכליתה למגר את הכיבוש הציוני והאימפריאליסטי מאדמות האומה הערבית הגדולה ולטהר את פלסטין מהנוכחות הציונית. בסדר? כן, כן, בטח, בטח. כן. לא, קודם כל הם לא קראו את הספר הזה, אם הם היו קוראים אותו, זה היה משתנה, אבל אני... אז נו, זה סיפור ארוך, זה סיפור ארוך. יש בתוכנו כאלה שטוענים שיש, יש כאלה בתוכנו שטוענים. לא, צריך להבין ככה. שוב, יש כאן בספר חלק בעמוד 360, שנקרא הציונות החילונית וחסרונותיה. זה חלק שצריך לקרוא ולהבין את המנטליות של מי שעושים הסכמי שלום. צריך להבין את זה, צריך לקרוא את זה ולהבין, להפנים, שאנשים שעושים הסכמי שלום הם אנשים שבסופו של דבר בעומק מיד. הם שואבים את הלגיטימציה שלהם להיות בארץ, מחיבור החלעתי בין יסודות יהודיים ומוסר מערבי. והיסודות האלה מייצרים בסופו של דבר דיסוננס קוגניטיבי, תמידי, בתוך האנשים שהקימו את המדינה, וזה מייצר אצלם תמיד תחושה שאנחנו לא בסדר. ואנחנו כל הזמן צריכים לתקן את העוול ההיסטורי הקולוניאליסטי שעשינו כשבאנו לפה. לא, דוד בן גוריון חי בתקופה אחרת, אבל במידה מסוימת השורשים היו כבר אצלו. כן. היה שם שורשים. כן, כן. מה זה משנה? זה לא מעניין אותם. לא, זה לא משנה. לא, זה בסדר, אז הם יגידו, אנחנו הפלישתים. הם יגידו, אנחנו הפלישתים הקדמונים. ככה הם אמרו. בסדר? אני הייתי מקריא לכם פה דברים שאמר בכנסת. אנחנו הפלישתים, אנחנו הכנענים, אנחנו היבוסים. אז מיכאל בן ארי אומר לו, זה קטע יפה. זה קטע יפה מאוד. הוא אומר לו, זה אחד הקטעים המשעשעים. מה זה? בהזדמנות אחרת ביקשתי לברר עם אלסנה, חבר כנסת, טיב המורשת היבוסית, אותה הוא נושא לטענתו, שאלתי, אדוני, אולי אתה יודע מילה אחת ביבוסית? איזה מנהג יבוסי אתם שומרים אצלכם בבית? אז הוא אומר, אבל מסתבר שעובדות היסטוריות זה לחלשים. לעומת זאת, השקר הוא כלי נשק לגיטימי ורצוי בקרב על עיצוב התודעה. אחד המייסדים של השקר הזה הוא לא אחר מאשר השייך דוקטור יוסף אל-קרדאווי, שהטיף לביצוע פיגועים כנגד יהודים באשר הם ולהשמדתה של ישראל. בספרו ירושלים מעניינו של כל מוסלמי הוא מניח את היסודות לעולם השקר המדומיין. לדבריו, הערבים הם הכנענים, ואילו הארץ היא לא כנען אלא פלסטין. ציטוט, הערבים הם הכנענים, ואחרים גרו בפלסטין דורות על גבי דורות, טרם הגעתו של אברהם עליו השלום מאיראק. יחד עם אשתו שרה, ביותה בת 75 שנים, ביותו בן 100 שנה נולדו לו ליצחק, הוא מת בין 175 שנים מבלי שיש לו טפח בפלסטין. טפח אדמה בפלסטין. קיצור, מה שנקרא סיפורי פוגי קוראים לזה. כן. כן. לא, הפוך. הקמתה של ישות פלסטינאית בשטחים, לא, זה אומר שמחלקים את השטח, חצי לכם, חצי לנו. אז אם אנחנו נותנים ליהודים כאן מקום, סימן זה לא שייך לנו. מבחינתם, כאילו, אם אנחנו מבטרים קצת, זה אומר שיש ליהודים איזו טענה צודקת פה. וזה לא יכול להיות. באמת, באמת, המזל שלנו, זה שבצד השני עומדים ערבים. אחרת זה כבר מזמן, מה שנקרא, היו מחלקים פה במבצע את הכל. כן.
מה שאני מבין מליבני זה שהוא אומר שהמצב בקונסטלציה של היום הוא מלכת מחשבת של אמונית של השם לתת לנו ליהודים, עם ישראל, להיות במאבק הזה, משום שאותו מאבק הכרחי למה שמניתו אומר, המעבר.
זה פרשנות מעניינת, זה פרשנות מעניינת. אני חושב שאתה צודק, שליבני בעצם מהדהד בסך הכל את הזכות שיש לנו על הארץ בגלל התנך. החידוש שלו הוא שכל הסיפור הפלסטיני הוא הרכבה של יסודות ערביים ומערביים. זאת אומרת, החידוש הוא שהמהלך הנוצרי מתלבש בלבוש חדש. זה החידוש. זאת אומרת, אנשים חושבים, בסדר, הנצרות הייתה, נגמר, זהו, עכשיו יש פה באמת מאבק מוסרי. אנחנו באמת לא בסדר. אומר, ליבני, מה פתאום? אתם נאיבים, אתם לא מבינים שהמאבק הנוצרי נמשך, פשוט נמשך בלבוש חדש. זה חידוש. זאת אומרת, הסיפור של אסב מתלבש בעצם, הכל כל ישמעאל והידיים ידי אסב. כאילו, אתה לכאורה שומע טענות ערביות, אבל בעצם מאחורי כל הסיפור הזה יש את הידיים שלו. הוא בוחש, המוח. כן, כן.
אבל אחרי זה, אבל הם לא קולטים אבל שהם עם כל המוסלמים האלה, נכון? הם לא יודעים שהם קלטו פה, הם גם בתוך המוסלמים, הם קלטו בהם גם, לא מבינים את זה שזה...
בסדר.
עכשיו זה כאילו יהודים, עכשיו זה כאילו נכנסים באוהדים שלם, כאילו ביהודים, עוד מעט הם קלטו בהם, הם ירגישו את זה.
מי ירגיש את זה?
כל האירופאים האלה.
בסדר, נו, כן, זה היה, אגב, כן, זאת הטענה שלו. אגב, יש לו כאן כמה דברים ממש מכוננים, אני, בגלל שהזמן מתקצר, אז אני רוצה לגעת בעוד איזה נקודה אחת. בעמוד 358, תפתחו בבקשה. אנחנו נעשה את זה קצת בדילוגים. עמוד 358. בין שתי הדעות האלה, זאת אומרת, איזה שתי דעות? אחת שאומרת שאנחנו צריכים לוותר לערבים, תסתכלו קצת לפני, בסדר? שזה יהיה טיפה בקונטקסט. עמוד 358 למעלה. כמובן, אין להתעלם מהקשיים הנובעים מנוכחותם של יותר ממיליון ערבים בארץ ישראל. זאת אומרת, אנחנו לא מכחישים שיש פה אנשים שגרים פה. אז מה הבעיה? הנוכחות הזו איננה מיתוס. אנחנו לא אומרים שמי שגר פה הוא לא גר פה. המיתוס הוא רק אותה פילוסופיה פוליטית הנותנת את פרשנותה לבעיות האובייקטיביות הנובעות מנוכחות זו. נוכחות המנצלת מעבר למידתם. את הקריטריונים של המחשבה הדמוקרטית כדי להעניק לאוכלוסייה הערבית את הזכות להגדרה עצמית ולאומית. פילוסופיה זו אינה מודעת לשורש הבעיה, או שהיא מתעלמת ביודעין מהמתחייב ממנו. במסווה של נדיבות מופשטת וצבועה, היא בעצם נכנעת מתוך מורך לב ללחציה ולמשטר הטרור של דעת הקהל העולמית השרויה בבערות ובאגואיסטיות. אז יש כאלה שרוצים שאנחנו נוותר לגמרי, ויש כאלה שרוצים שאנחנו טוענים לבעיות המוסריות של מה שאנחנו עושים. ואז הוא אומר, בין שתי הדעות הללו יש המציעים דעה שלישית, מכיוון ששני עמים רוצים אותה ארץ, יחלוקו. אם נאמץ עיקרון זה, נסגור את כל בתי המשפט שבעולם. בארץ לא צריך, יש בית משפט מצוין בשביל זה. ואכן צדקות מזויפת מעין אלו, מוחקת כל צדק, שהרי אפשר לפתור בקלות כל בעיה. הנגנב ייתן חצי מרכושו לגנב. כמו כן, אין צורך לחקור אחר ראיותיהם של הצדדים. מצד אחד, 4,000 שנות היסטוריה, מעמד הר סיני, התורה, הנביאים, מלכות ישראל, תרבותם של התנאים והמוראים, חכמי ישראל, נוכחות בלתי פוסקת של קהילות יהודיות, ההבטחה בדבר שיבת ציון, התקווה בת מאות השנים, שוממותה המופלאה של ארץ ישראל עד בואם של החלוצים היהודים הראשונים, נס התחייה הדרגתית של עם ישראל, העם העמוס מכל עם בהיסטוריה, בתרבות ובשאיפת מוסר. מצד שני, עלייתו ההדרגתית של הטרור בתמיכתן ובהדרכתן של 21 אומות ערביות, המשתמשות בשיטות של טבח בחפים מפשע, משום שאין בידו של הגנב אמצעים אחרים מאשר הפשע. והתוצאה יחלוקו, האם זהו הצדק המבוקש? תגידו לי אם זה לא מה שקרה עכשיו, שיש כאלה שאומרים, בסדר, אין מה לעשות. באו, טבחו, למה הם טבחו? בגלל שאנחנו כבשנו אותם לפניך, אז מה צריך לעשות? הסדר מדיני, היפרדות. זה אותו דבר. המחלה נשארה, אותה מחלה. השבוע רק שמענו. רק השבוע שמענו את אחד מגדולי המצביעים, רמטכ"ל, שר ביטחון, מה הוא אמר? היפרדות. היפרדות. פסה פסה, אבל זה... האם אתה שואל אם הם קיימים? הם חיים ובועטים. ואני שוב אומר, למי שיש את הספר שיקרא בבקשה את הפרקים על הציונות החילונית וחסרונותיה, פשוט מסביר בצורה מופלאה את כל הלשעברים, מאיפה הדפקט מגיע, מאיפה הבעיה, מה השורש של הבעיה. הוא לא סתם יורד עליהם, הוא מסביר את זה לעומק. כן. שלום.
תזכור שהרבה מהם מדברים גם על הפחד
בוודאי, מדינה דו-לאומית, פחד ממדינה דו-לאומית, אבל זה לא הדמוגרפיה, הדמוגרפיה כבר לא נושא, אני מעדכן, לפני 10 שנים זה היה נושא, היום רואים בצורה ודאית שהדמוגרפיה שלנו מנצחת, הפחד שלהם זה אפרטייד, שלטון אפרטייד, זה הפחד, זאת אומרת מדינה דו-לאומית זה בעיה שבעבר, אני זוכר ממש, כשאני למדתי במכללה למדינאות, אז כולם דיברו על איך מתמודדים עם הטענה של הדמוגרפיה. היום כבר אין כמעט בעיה של דמוגרפיה. רק בשמאל הקיצוני מזכירים את זה, בגלל שהעלייה בילודה והירידה בילודה הערבית, הם מכריעים שאנחנו, מה שנקרא, נהיה פה רוב. וגם תהיה עלייה מחול בכלל, זה ישנה פה. הם לא רוצים אבל שיהיו כאלה שאנחנו שולטים עליהם בצורה, בסדר, אז זה בעיה אחרת. אבל הבעיה, קודם כל, בשורש שלה, היא קשורה לביטחון שאתה צודק. ולכן, לבני אומר פה, הוא חוזר על זה כמה פעמים. תסתכלו בבקשה, בגלל שהזמן שלנו עומד להיגמר, אני רוצה ככה לגעת בעוד איזה נקודה, עמוד 360, בעיה יהודית, כותרת. לפי האמת, אין בעיה פלסטינאית. יותר נכון לומר שישנה בעיה יהודית. אתה, כשהגיע הקץ המגולה ובא הזמן לשוב, יש לשאול, האם עדיין קיים עם יהודי? שהוא יורשה של כל ההיסטוריה בת אלפי השנים שעברו. דחף השיבה שייך כנראה רק לעם היהודי, אבל האם קיים עדיין דחף כזה בקרב העם היהודי? האם עדיין הוא עם השיבה? אלה הן השאלות הרציניות היחידות שניתן להעלות בסוגיה זו. תשובה אמיתית עליהן תזרה אור על כל שאר הבעיות. דבר אחד ברור, עבור אויבי ישראל לא תיתכן שיבת ציון. כי שיבה זו תזעזע יותר מדי אקסיומות, יותר מדי הכרות, יותר מדי פילוסופיות, אמירות תיאולוגיות ודעות קדומות. היא עלולה לעורר תביעות מוסריות אמיתיות ולהשפיל את גאוותן של כל הדמגוגיות הפוליטיות. תראו איזה אמירות נוקבות. הוא אומר, אל תחשבו שבקלות ייתנו לצהל לנצח. למה? כי בתודעה של רוב הגויים אנחנו נמצאים פה רק בזכות השואה. לא יכול להיות שישמידו את העם היהודי, אז בואו ניתן להם איזה מדינה, מה שנקרא נחמה פורטה. אבל שאנחנו ננצח, חס ושלום. חס ושלום. ומה קורה לעם היהודי? הוא מסיים את הפסקה. לכאורה אפשר לומר שההיסטוריה של 150 השנים האחרונות, זו של הציונות ושל מבשרי הציונות, מוכיחה היטב את קיומו של מתח השיבה בקרב העם היהודי. רואים שיהודים חוזרים לארץ. אי אפשר להתכחש לכך. ועם כל זה, לוקה המודעות לממשותה של שיבת ציון עדיין בחסר. הבעיה האמיתית היא התעכבותו של העם היהודי בהגשמת התביעות של ההיסטוריה שלו. וזה הנושא שהוא מברר בקטע הבא, הציונות החילונית וחסרונותיה. מיד אני אתן מקום לשאלה. רגע. עמוד 363, אם אתם יכולים לפתוח. ממש בסיום העמוד, שתי הפסקאות האחרונות, תראו איך הוא משיב בדיוק לבעיה של הלשעברים. שימו לב, כוחה של הציונות כגודל הזיכרון ההיסטורי שהיא נושאת בקרבה. חולשותיה נובעות משכחותיה. מהותה הנסתרת של הציונות הוא זיכרונה. יקיצת הזיכרון בשעה שעמד בפני סכנת שכחה, עוררה את הציונות והפיכה בכוח, אלא שהציונות עדיין לא השיבה לעצמה את כל כוח זיכרונה, וחולשותיה אלה הן המקור לבלבוליה ולהיסוסיה. אנחנו נמצאים במחלת השכחה. אבל תראו מה הוא אומר כאן. ואכן, חולשת הזיכרון היא המעכבת את העולם היהודי מלהגיב בבטחה מול המיתוס של זכויותיה של אומה פלסטינאית, כביכול. מיתוס שחובר והופץ על ידי עשיו. ובאמת, מי שמתחיל את ההיסטוריה של ישראל מהרצל, חופשי בהחלט לדמות שההיסטוריה לאומית אחרת תתחיל עם ערפאת. בסדר? זה לעומת זה עשה אלוהים. אם אתה חושב שהכל התחיל מהרצל, אז בא ערפאת ומערער לך את העוצמה של האחיזה. אם הרצל הוליד את העם היהודי, מדוע לא יוכל ערפאת להוליד את האומה הפלסטינאית? אבל בקנה מידה של כלל ההיסטוריה, גישה זאת מעוררת גיחוך. אז יפה שגיחכתם. אז כן, שאלה, כן.
כן.
בעצם היא קטנת את עצמה. אני אומרת שבתנ"ך, בתורה כבר כתוב הדבר הזה. כשהלך לפדן ארם.
יעקב. מקסים, יפה מאוד. יפה מאוד. את אומרת שהשורשים, השורשים היו שם. אני, נכון, נכון, נחזור על השאלה. הערה נפלאה. הערה נפלאה. תזכירי לי, תזכירי לי. כן, 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 כן. כן. שם? אסתר. זהו. אז אסתר העירה פה הערה נפלאה, יפה מאוד, שאומרת שלכאורה זה נראה כאילו הסיפור של עשיו וישמעאל שמתחברים ביחד, זה מגיע רק פה. אבל בעצם יש לזה שורשים בתנ"ך כבר, כשעשיו, אחרי שיעקב הולך לחרן כדי להתחתן שם בין השאר, אז עשיו מבין שכדי להתחבר למה שיצחק רוצה, הוא צריך להתחתן גם עם ישמעאל, וזה מה שהוא עושה. יפה מאוד, יפה מאוד. אני חושב שמניטו אומר את זה. כן. נכון. נכון מאוד. אני חוזר שוב על השאלה, על ההערה שהמהלך הזה, שיש חלק מהעם שלא מתעורר לשוב ולא מבין את התהליך, היה גם במצרים ש-80% נשארו שם. נכון? זאת ההערה? זה לא רק כסף, לא רק כסף. תמיד יש כסף, יהודים בסוף, מה לעשות? טוב, מוריי ורבותיי, בגלל שהזמן תם, אני רק רציתי להודות לכם, וכמו שהכהן הגדול אמר, יותר ממה שקריתי לפניכם, יש פה אוצרות אדירים, שאני שמח שלאט לאט הולכים ומתוודעים לציבור, רק רציתי להראות שהספר הזה לא רק מספר היסטוריה, הוא מספר אקטואליה, נוקבת, חדה, עמוקה שרלוונטית, כאילו נכתבה היום. אז בעזרת השם, שתורתו של אברהם לבני תהיה זכות לו ולכל צאצאה ולכל עם ישראל, לזכות לגאולה ברחמים. אמן כן יהי רצון.